הרב בני לאו.
פרק כ"ח מכניס אותנו לפרשת הברכה והכללה, כשלקטעי הברכה מוקדשים 14 פסוקים, ואחר כך עשרות רבות של פסוקים אל הכללה קשה מאוד. בעצם יש לנו את הפרשה שקוראים לה, בפי כל פרשת התוכחה, שמתארת את כל האסונות שעתידים להתרחש לעם, לעם שנוטש, נוטש את הזהות, נוטש את האדמה, נוטש את הארץ. לאט לאט יש איזושהי הידלדלות של הזהות עד לאובדן מוחלט. והמסגרת של הפרק שלנו מאוד מאוד ברורה. יש לנו פסוקי ברכה, שזה נטיעה בארץ, שזאת היא הארת הפנים. ואז אנחנו עוברים אל הכללה שמטלטלת אותנו, מטלטלת אותנו החוצה, רחוק, גלות. התיאולוגיה הזאת של פרק כ"ח היא כל כך קשורה אל ההוויה, אפשר לומר ההוויה הישראלית של עם שמרגיש בבית. הפסוק שאותו אני רוצה למקד בלימוד עכשיו, הוא פסוק קשה שאומר, בגויים ההם לא תרגיע, ולא יהיה מנוח לכף רגליך, ונתן השם לך שם לב רגז, וחיליון עיניים ודאבון נפש. סתם כך הפסוק הזה אומר, שאתה תמשיך להיות מטולטל בכל מקום שבו תגיע, אף פעם לא תמצא מנוח לכף רגליך, אף פעם לא תהיה באיזה שקט, תמיד באיזשהו רגז, כליון עיניים, דאבון נפש, בשפה פיוטית זה נקרא גולה אחר גולה גלתה יהודה, אין איזה רגע שאתה אומר גלינו והגענו לנחלה, גולה אחר גולה, גולה אחר גולה. חכמי ארץ ישראל הקדמונים כבר במאה השלישית לספירה, במדרש למגילת איכה, לקחו את הפסוק הזה ולמדו אותו בהיפוך כסוג של ברכה. לקחו את הפסוק ממגילת איכה על ציון שהיא ישבה בגויים, לא מצאה מנוח. ממש כמו בפסוק שלנו, בגויים מהם לא תרגיע ולא יהיה מנוח, כך במגילת איכה היא ישבה בגויים, לא מצאה מנוח. והדרשן אומר כך, אילו מצאה מנוח, לא הייתה חוזרת. זה כל כך פשוט, אנחנו מכירים את זה מהחיים שלנו, אנחנו מכירים את זה מהמשפחות שלנו, אנחנו מכירים את זה לדאבוננו גם מהילדים. אנשים שמוצאים מנוח לא בבית, הם מוצאים איזושהי אילוזיה אולי, אולי איזשהו מקום שהוא תחליף לבית, הם לא חוזרים הביתה. הם בונים בית אלטרנטיבי, בית חלופי. כשהם מוצאים מנוח לא חוזרים. אומר הדרשן, אילו מצאה מנוח לא הייתה חוזרת. ואז אומר הדרשן, כמוה, לא מצאה יונה מנוח לכף רגלה. הוא זורק אותנו מהפסוקים שלנו של פרק התוכחה ומהפסוקים של מגילת איכה אל הפסוק של היונה במבול אצל נוח בטיבה. וזה דבר מרתק. לוקח את הדימוי של לא מצא היונה מנוח לכף רגלה, ואומר, תיכנסו איתי לאותה חוויה. אותה יונה שלא מצאת מנוח במבול, היא היונה שעכשיו אנחנו מדברים עליה כאן, שלא מצא מנוח עם ישראל בדימוי היונה. לא מוצאת מנוח לכף רגלה. ואפשר לומר שכמעט כל ההיסטוריה שלנו מספרת את הסיפור הזה של היונה. היונה שלא מוצאת מנוח לכף רגלה, או לפעמים דווקא כן מוצאת ואז היא לא חוזרת הביתה. הדימוי של עם ישראל בגולה כיונה שמחפשת בית, אני חושב שהוא אחד הדימויים הכי יפים והכי עמוקים שמלווים אותנו במקורות שלנו מעולם, מאז ומעולם. היונה תמיד, תמיד מסמלת את השיבה הביתה, או בתור יונת דואר שמשגרת דרישת שלום, או כיונה שמוצאת מנוח לכף רגלה אחרי המבול, או לפעמים אם תחשבו על תהילים פרק נ"ו, למנצח על יונת אלם, רחוקים לדוד מכתם. באחוז אותו פלישתים בגת, יונת אלם, יונה אילמת, יש בה בתוכה המון מילים, אבל הן עצורות בתוכה, היא לא יכולה להוציא את המילים החוצה, זה נקרא יונת אלם רחוקים, וזה דבר כל כך נורא, שיש בתוכה כל כך הרבה דיבור, אבל אין עם מי לדבר, המילים עצורות ורחוקות. רבי יהודה הלוי, הפייטן הגדול של געגועי ציון, כתב פיוט שנקרא יונת אלם רחוקים, שושנת העמקים, תסובב בשווקים, איה דר השחקים. זאת אומרת, היונה הזאת, היא נמצאת רחוקה לא רק מהבית, היא נמצאה גם רחוקה מהאהוב שלה, מדר שחקים, מאלוהים, בעוזבה דת חוקים, סבבו המציקים, ושמי השחקים וכוכבי המעונים, יהמון על בנים, היו חמדה לפנים, כי כלי אין חפץ בו, היו בכל המונים. אתם מבינים, עכשיו הדימוי זה לא איש ואישה, אלא הורה וילד, פתאום ההורה נמצא בבית והילד התרחק והתרחק, כי הוא בחר להתרחק, אבל מציקים סבבו אותו, והוא לבד, אי שם, והלב של האמא או של האבא, של ההורה, הומה, הומה, פעם היו חמדה ועכשיו, איפה הוא? מחפשים כלי אין חפץ בו. היונה של רבי יהודה לוי עבודה בעולם, גולה וסורה, מסובבת בשווקים, אולי כמו הרעיה של שיר השירים שמחפשת ודורשת ואומרת, איבדתי אותו, אם תמצאו את דודי, מה תגידו לו שחולת אהבה אני? ככה מסתובבת היונה, מסתובבת, מסתובבת, אילמת רחוקה, והדימוי הזה הופך להיות אחד הדימויים העמוקים ביותר, גם ביהדות של רבי שלמה אבן גבירול, כותב על דת ציונת אלם, פיוט שמוכר לנו היטב היטב מהימים הנוראים בסליחות של פיוטי העקדה. אז בהר מור דת ציונת אלם, בכחתו איתם עולב שלם. אותו דבר, מדברים על היונה הזאת שמתהלכת, משוגעת בעולם, ומבקשת, מי יראה אותי, מי שומע אותי, מי יכול ללקוט אותי ולהחזיר אותי הביתה. יונה מתגעגעת, יונה מסתובבת, ממש תחשבו על שיר השירים, יונתי בחגבי הסלע, בסתר המדרגה, היא בסתר, היא באלם, היא רחוקה. מאות שנים. מאות שנים עברו מפיוטי ימי הביניים הכואבים אלה של יונת אלם רחוקים שמשוות למישהו שילכוד אותה ויחזיר אותה הביתה. ואז פתאום מתברר שהחושים, החושים של יונה, חושים טבעיים של דרך הביתה, של יונת דואר, משהו קהה בתוך החושים האלה. ביאליק, חיים נחמן ביאליק, תיאר את ההרגשה הזאת כשהוא מדמה את עצמו לנער שנודד הביתה עם היונה, בשיר שלו מאחורי השער. בת יונים הומיה, בת יונים בעירה נחתני בים, ותוליכני לארץ הבחירה. ואז הוא אומר, אמרו הגלים, הדגים במצולה, איך אבוא בשערי ארץ הסגולה, ומפתחי שבור, והדלת נעולה. אין קול ואין עונה, ויונה עם נער עדיין מדבקים על דלת השער. איזו חוויה קשה. היונה מחפשת את הדלת, אבל המפתח שבור, והדלת נעולה. עברו מאז השיר הזה של ביאליק עשרות רבות בשנים, וחזרנו הביתה. אני מאלה שכבר נולדו כאן, מאלה שזכו שההורים שלהם יגיעו מבתנועת שיבה, כמו אמא שלי שבחרה, מבענן, כמו אבא שלי של אירועי השואה, שהביאו לחורבן הבית שלו באירופה, ולנדודים שלו לארץ ישראל. אבל הגענו כאן לבית, ואנחנו מחפשים מנוח לכף רגלינו כאן, במדינת ישראל. במדינת ישראל היא לא תיבת נוח. מדינת ישראל היא לא מקלט לעם היהודי. לפעמים אנחנו שומעים את הגעגועים האלה, אם אתם זוכרים את השיר שנתנאל השר, את שיר היונה של שמרית אור, אחרי מלחמת יום הכיפורים. ישר הגבוה מעל המגדלים, היונה פורסת כנף, היונה דועה במרחב עיני הקלות, הלאה, הלאה, הדרך ארוכה. השיר הזה מתאר עוד את הדרך בלי למצוא מנוח לכף רגלינו. וצריך לומר שכבר לפני מאות שנים ישב בעזה יהודי בשם רבי ישראל נג'רה, שנתן הרבה כוח בפיוטים שלו. ואחד מהשירים שלו אומר, יונה, צאי מכבל והגיש שיר עלי נבל, אה על מזור לחבלך, הן טוב ונעים חבלך. עלי ונחלי חבלך, ארץ וי קדושה. אומר, צריך לתת מנה של כוח, מזור, לכל הכאבים של היונה שמנודדת הביתה. אנחנו נמצאים כל כך כל כך עמוק בתוך החוויה הישראלית, וצריך להמשיך ולשאוף אל מנוח לכף רגלנו, ולהאמין שכבר צלחנו את פרק התוכחה, ואנחנו לאט לאט מגיעים אל המנוחה ואל הנחלה.